איזה חלון או משהו. במשנה, בגמרא, במגילה, בדבר מבואר שארבעת הפרשיות שאנחנו קוראים זה מדיני חודש אדר. חודש אדר מחייב את הקריאה הזאת, את הקריאות האלה. יש מחלוקת, מחלוקת תנאים. בזמן ששנה מעוברת שיש שני אדרים, אז איזה אדר הוא האדר שבו צריכים לקיים את הדין הזה? יש דעה, יש תנא שסובר שזה צריך להיות דווקא באדר ראשון. והגמרא אפילו מקשה. זה חייב להיות כך, כי אם הזמן הזה נקרא אדר, אז כבר ניתן לקיים בו. אז כבר אין מעבירים על המצוות. איך אפשר לדלג על אדר שהוא ראוי לקריאה, לקריאות האלה? איך אפשר לדלג עליו? אין מעבירים על המצוות. שם, הקושייה הזאת של הגמרא היא קושייה על הפורים עצמו, אבל הם באים ביחד. יום הפורים עצמו צריך להיות באדר ראשון, כי אין מעבירים על המצוות. התירוץ שכתוב בגמרא זה מסמך גאולה לגאולה עדיף, תפי עדיף. זאת אומרת, יש, בוודאי שיש צד גדול לומר שאין מעבירים על המצוות, ודאי, אבל יש הכרעה, יש משהו עדיף. העדיפות היא לצד של לסמוך גאולה לגאולה. היינו לסמוך את גאולת פורים לגאולת ניסן. זה עצמו לא כל כך מובן, לשם מה צריכים לסמוך? מה העניין לסמוך? זאת אומרת, לקרב אותם אחד לשני, לקרב אותם אחד לשני באופן שלא יבדיל ביניהם יותר מחודש. מה העניין בזה בדיוק? מה בכלל התוכן של מסמך גאולה לגאולה תפי עדיף? מה התוכן של איזה אינטרס יש לנו לסמוך גאולה לגאולה בדווקא? כל גאולה עומדת לעצמה, והיא קיימת, היא נמצאת, היא נמצאת איתנו. מה העניין בלהסמיך אותם אחת לשנייה? זאת אומרת, מה יוצא, מה התועלת שעולה מהצירוף, מההצמדה של שתי הגאולות האלו אחת לשנייה? גם לשון רש"י, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, ידוע. לשון רש"י בסוף מסכת תענית, במשנה כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כבר הזכרנו את זה פה. אומרת על זה הגמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר על זה רש"י, ימי שמחה היו לישראל, פורים ופסח. זאת אומרת, אנחנו מרבים בשמחה כשנכנס אדר, משום ש כשנכנס אדר, אז אנחנו מרבים בשמחה בגלל פסח. זה באמת לא מובן. כשיבוא פסח, נרבה בשמחה בגלל פסח. פסח שייך לניסן. ימי שמחה היו לישראל, פורים ופסח. כך אומר השם. וגם מה שצריך עוד, נקודה אחת, ננסה קצת להבין. יש טענה שסובר שגם את ימי הפורים וגם את ארבעת הפרשיות, את כל הדברים האלה אנחנו עושים באדר ראשון. באדר ראשון נמצא שבאדר ראשון, כן, שקלים זה שייך לאדם, ואחד באדר משמיעים על השקלים. זכור, בכל אופן, קרה באדר. אחת ממחיות המלא קרו באדר. אבל בזמן שמברכים, כשאנחנו מברכים בבית הכנסת חודש, ואנחנו מברכים את חודש אדר שני, אז יש דין, לפי אותו תנה, יש דין לקרוא בשבת הזאת, לקרוא את פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, את פרשת חודש ניסן. זה נשמע לגמרי, זה באמת מוזר. אנחנו כעת מכינים את עצמנו, מקדשים את חודש אדר שני. וכעת הזמן לקרוא פרשת החודש. זה הזמן. גם פרשת פרה, קשה מאוד למצוא את החיבור של פרשת פרה. רש"י מביא במסכת רש"י במסכת מגילה מביא, בסוף מגילה רש"י מביא את דברי הירושלמי. הפרה הראשונה נעשתה בבית ניסן, ביום באלף ניסן הוקם המשכן, בשני לו נשרפה הפרה. זאת הייתה הפרה הפרה שעליה כתוב בתורה. משה, אהרון, אלעזר הכהן. זאת הייתה הפרה הראשונה שנעשתה. מה לפרה ולחודש אדר? במה היא מתחברת לחודש אדר? מה העניין? כל עניין פרשת פרה זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו פסחיהם בטהרה, להיטהר לקראת הקרבת הפסח. זמן הטהרה הוא 7 ימים, ולכן צריכים להקדים את זה לאדר. יש די זמן בניסן לעשות את זה. מה שאנחנו רוצים לעיין, לנסות להבין, זה את ההצמדה שחז"ל מצמידים את פסח לפורים, וקוראים לזה בלשון הגמרא מסמך גאולה לגאולה. וההצמדה שמצמידים את ענייני הפסח, שהם הופכים להיות חובות של חודש אדר. אז הדבר שאנחנו רוצים לברר זה החיבור של אדר וניסן. החיבור, ההצמדה, המסמך של אדר לניסן. מנסה להבין. התורה שנמצאת איתנו, התורה שבידינו, אותה תורה שקיבלנו בסיני וחזרנו וקיבלנו אותה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. התורה קיבלנו, את התורה קיבלנו במתן תורה בסיני, ואת התורה קיבלנו עוד פעם בימי אחשוורוש. זאת אומרת, התורה שבידינו נשענת על שתי מערכות ניסים, על הניסים של יציאת מצרים, הניסים של יציאת מצרים. כל מה שקרה ביציאת מצרים הפך להיות תורה, או נעשה תורה. הפתיחה של התורה היא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כך נפתחת התורה. כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, דברי חז"ל במחילתא, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי, נתקעו דברי תורה בלבבם. כשבורא העולם אמר אנוכי השם אלוקיך, זאת הייתה הכניסה של דברי תורה לתוך הלבבות של מקבלי התורה. אנוכי השם אלוקיך. כאן נתקעו דברי התורה בליבנו. אנוכי השם אלוקיך, ההמשך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כל מה שהיה ביציאת מצרים הוא הבסיס שעליו עומדת התורה שקיבלנו במעמד הר סיני. אבל קרה מה שקרה, וזה, הקבלה הזאת, נגמרה. הקבלה הזאת לא המשיכה. זאת אומרת, היא המשיכה כל משך הזמן כל משך הזמן שעדיין היה החיבור, עדיין הייתה קיימת הברית שהייתה בינינו בין הבורא. הברית שחייבה תורה, נבואה, בית המקדש וארץ ישראל. כל זה נחרב בחורבן הבית. כל זה נלקח מאיתנו. בחורבן הבית, בחורבן שהחריב נבוכדנצר את הבית, הכל נלקח מאיתנו. מי שחרב בית המקדש, אז גם נבואה בטלה, נבואה פסקה. פסקה רוח הקודש מישראל, כמו שהגמרא אומרת. מה שנמשך, נמשך. זה היה המשך ממה שהתחיל מקודם. לא נתגלו, לא נוצרו נביאים חדשים אחרי חורבן הבית. נבואה נלקחה מאיתנו, בית המקדש נלקח מאיתנו, ארץ ישראל נלקחה מאיתנו. וגם התורה נלקחה מאיתנו, כי על זה כתוב בפסוק, מלכה ושריה בגויים אין תורה. זה נקרא מצב של אין תורה בישראל. אין לנו, התורה לא נמצאת איתנו. המצב הזה נקרא אין תורה. באופן שלקחו מאיתנו את הכל, כל הברית כולה נראה, הברית נראתה כמסולקת. וזאת הייתה הטענה, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, שזקני ישראל באו אל יחזקאל הנביא בטענה, אישה שגירשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. כן, הדברים עתיקים, הזכרנו את זה כבר הרבה פעמים. ואז הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זאת אומרת, אלו שני הבסיסים שעליהם התורה נשענת. התורה נשענת על הנס, היינו, הניסים של יציאת מצרים, שהם אלו, את זה כביכול בורא העולם אומר, ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והנס, אותו נס, שבגללו הדור קיבלו בימי אחשוורוש. רשי אומר שם באותו מקום בגמרא בשבת בדף פ"ח, הדור קיבלו בימי אחשוורוש מאהבת הנס. המונח, הצירוף מילים, אהבת הנס, גם הוא צריך ביאור מאוד, כי בדרך כלל, בפשטות, לא אוהבים את הניסים. אוהבים את מה שנשאר לנו אחרי הנס, מה שנשאר בידינו. אנחנו אוהבים את מה שלא נלקח מאיתנו, מכוח הנס. אנחנו אוהבים את החיים שאנחנו ממשיכים לחיות. את זה אנחנו אוהבים. אבל לומר שאנחנו לא את זה אוהבים, אלא את הנס אנחנו אוהבים. הנס. מה זה בכלל המושג? קשה מאוד להבין איך, מה פירוש המושג לאהוב נס? אם קרה לי נס וניצלתי, אם קרה לי נס וניצלו בני משפחתי, האנשים הקרובים אליי, גם זה נס. אם קרה לי נס וכל רכושי היה יכול לרדת לטמיון, וזה ניצל, גם זה נס. אבל האהבה, השמחה, היא בגלל מה שנשאר, בגלל מה שיש בידי, בגלל מה שלא נלקח ממני. לכוון את השמחה, את ההנאה, את מאהבת הנס. זה צריך ביאור. על כל פנים, התורה נשענת על שני מיני ניסים, שני סדרי ניסים נקרא לזה. הנס האחד זה הנס של ניסן, הנס האחד זה נס של אדר. אלו שני הניסים, אלו שני הרגליים שעליהם התורה עומדת. אילולי מתן תורה לא הייתה תורה בידינו, ואילולי הדור קיבלוה בימי אחשוורוש גם לא הייתה תורה בידינו. הייתה מודעה רבה לאורייתא, ואותו מתן תורה, כמו שכתוב בגמרא, מודעה רבה פירוש שמתן תורה לא תקף, הוא לא תופס. הוא לא תופס, הוא לא מחייב. זאת נקראת מסירת מודעה. כשמוסרים מודעה על דבר, אז הדבר הופך להיות דבר בטל. והגמרא עצמה אומרת, מודעה רבה לאורייתא, אבל הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זאת אומרת, אלו הם שני הרגליים שעליהם התורה נשענת. התורה נמצאת איתנו מכוח שני הניסים האלה יחד. היינו, במילים אחרות, זה בוודאי. בוודאי שאם לא היה ניסן, לא היה אדר. אבל זה גם ודאי שאם לא היה אדר, לא היה ניסן. לולא הנס, אותו נס, שבגללו הדור קיבלו, אז לא היה נשאר מאיתנו שריד ופליט. כך שמה שאנחנו צריכים לנסות להבין זה צריך להיות ברור מאליו, מובן שאלו שני מיני ניסים, אלו שתי איכויות של ניסים, שתי צורות, שני מיני ניסים. עשים שונים זה מזה. ואת שניהם אנחנו צריכים כדי שתהיה התורה בידינו. אני נדבר במונחים שלנו, מונחים של מה שנקרא מונחים של קבלת התורה. כך. על יציאת מצרים כתוב, זה מפורש בכתובים, מפורש בתורה. בורא העולם אמר בסיני, בסנה, אמר למשה רבינו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. והוציאך את העם ממצרים. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יציאת מצרים הייתה, היציאה הייתה כדי להגיע, ללכת להר סיני. זאת יציאת מצרים עצמה, זה היה עניינה, לצאת ממצרים, לצאת אל, לצאת להר סיני. הייתה יציאת מצרים לקבל תורה. התורה, כל מה שהיה ביציאת מצרים, נהיה תורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הדבר הזה כולל יציאת מצרים, כשמבינים אותה היטב, כשחיים איתה, חיים אותה היטב, את אותה יציאת מצרים. אז הדבר הזה הוא כולל את כל התורה כולה. חוץ מהמצוות שהם להדיה זכר ליציאת מצרים, אז זכר יציאת מצרים זה גם השבת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. גם ציצית שכוללת את כל התורה כולה. יציאת מצרים, כשמבינים היטב יציאת מצרים, יציאת מצרים היא בעצם, בעומק הדברים, כל התורה כולה. כשכביכול בורא העולם אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וכששומעים את הדבר הזה מפי הגבורה עצמה, אז הדברים נתקעים בלב והופכים להיות חלק מעצם חיינו. והדברים האלה, מכיוון שהם כוללים בתוכם את כל התורה כולה, אז הדבר הזה פעל עלינו שנתקעו דברי תורה כולה. כל התורה נתקעה בליבם. נתקעו דברי תורה בליבם, כמו שכתוב בחז"ל. זאת מערכת אחת, זה אופן אחד, זה דבר אחד. ביציאת מצרים כביכול נתגלו, כמו שידוע, גם אנחנו פה הזכרנו את זה הרבה פעמים, כמו שהרמב"ן מעריך בסוף פרשת בו, כל עיקרי האמונה כולם נתגלו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים נתגלה כביכול שיש בורא לעולם, שיש מנהיג לעולם, שיש בעל בית לעולם, שיש מי שכל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות. כל זה נתגלה ביציאת מצרים, כן, בכל מה שנקרא יציאת מצרים. כל זה נתגלה. ויתר עיקרי האמונה, כביכול, שיש נבואה בישראל, אין שום כוח בעולם שיכול לעמוד כנגדו, כנגד בורא העולם. בורא העולם עשה שפטים בכל אלוהי מצרים. שזה היה המכלול של כל העבודות הזרות שבעולם. מצרים הייתה גברת ממלכות, כמו שכתוב. היא הייתה מצרים הייתה הפסגה של האנושות באותם ימים. וכל הישג, איזשהו הישג שהאנושות הגיעה אליו, היה במצרים. מצרים הייתה גן עדן, כמו שכתוב בפסוק, כגן השם, כארץ מצרים. הגמרא אומרת שמעולם לא היה עבד שברח ממצרים. עבד, זאת אומרת, גם תנאי עבדות במצרים היו עדיפים על חיים במקומות אחרים. מצרים, מה שנקרא, מבחינת העולם הזה, אלה היו החיים במיטבם. כל מה שהעולם הזה יכול לתת, בשלימות. זה פירוש המילים, כגן השם, כארץ מצרים. זאת אומרת, מה שניתן להשיג, גן עדן, פה, במערכת שנקראת העולם הזה, כל זה היה במצרים. וכל זה התברר כבטל ומבוטל כביכול, בזמן שבורא העולם יצא בתוך מצרים, ושום כוח לא עמד, שום כוח לא עמד כנגד. בכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אז נתגלה אותו כוח שהוא זה שברא, והוא זה שמנהיג את כל העולם כולו. מהקצה העליון ביותר עד הקצה האחרון, התחתון ביותר. הכל. הנבואה נתגלתה. וגם ההשגחה נתגלתה. כביכול. כמו שיתרו אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כי בדבר אשר זדו עליהם. מצרים נענשו במה שהם זממו לעשות לישראל. והדבר הזה לא היה ידוע. הדבר היה בסתר ליבה. יתרו שהיה באותה עצה, ידע את זה. וכשמשה רבינו מספר לו את כל אשר עשה אלוקים לישראל, כן, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. כשהוא מספר לו את כל מה שקרה ביציאת מצרים, אז הוא מתרגש, מתפעל. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. זאת אומרת, מה שנתגלה במצרים זה כי אין כמוני בקרב הארץ. זה והנבואה והעובדה שכביכול בורא העולם מעניש את מי שמגיע לו, נותן שכר למי שמגיע לו, כל הדברים האלה הם עיקרי האמונה. כל זה נתגלה ביציאת מצרים. זה היסוד, הבסיס, זה העיקר שכל התורה כולה הם דברים היוצאים מתוך העיקר הזה. זה פירוש המושג עיקר. עיקר זה דבר שכל מה שיוצא, יוצא מן העיקר. הנוף יוצא מן העיקר. זאת הייתה האמת שנתגלתה בעולם. אלה הם פני המציאות האמיתית, זאת התורה, זהו, זאת הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כאן, בדיברה הזאת, כל האמת כולה תמונה, נמצאת כל האמת כולה. הדבר הזה עדיין זה לא, זה עדיין לא גילוי שלם. זה עדיין זקוק לאיזושהי התגלות נוספת שתסגור את כל האפשרויות כולם לכל מיני פרצות. נבאר, אני רוצה לנסות לבאר איזה משהו, יסוד עיקרי מאוד. אם יבוא מישהו וישאל שאלת תם, אנחנו יודעים, כך גם מגלים לנו חז"ל, הדברים מפורשים, ברורים, אין רע יורד מלמעלה, כביכול בורא העולם לא ברא רע במעשה בראשית. שום דבר רע לא נברא במעשה בראשית. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אם יבוא אותם, בלי שום כוונות רעות, וישאל, אז מאין העולם מלא כל כך ברוע? מאין זה הגיע? איך זה? באמת? איך זה? איך זה שהעולם הוא רע כל כך? בשעה שכשהוא נברא והוא יצא מתחת יד הבורא, הוא היה לא טוב, אלא טוב מאוד. רע לא יורד מלמעלה. בכל זאת, מי הביא אותו? איפה יש שורש למעלה לאפשרות הזאת שיהיה רע? רע. מתבונן. יש כאן איזו נקודה של עיקר שצריך להבין. אנחנו יודעים שהבריאה כולה נבראה בשמותיו יתברך. שם אלוקים, זה מתחילה עליו במחשבה, לברוא את העולם אך ורק בשם אלוקים. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, אז הוא הוסיף לו, צירף אליו, עוד שם, וזה שם הוויה. שם. אנחנו יודעים שכל הבריאה כולה נבראה במאמרות. מאמרות הם צירופי אותיות למילים, צירופי מילים למאמרות. כך בצורה כזאת נבראה כל הבריאה כולה. היסוד, השורש של כל השמות כולם, כל השמות שבהם נברא העולם, כל העולם כולו הוא גילוי שמותיו יתברך. כולם יודעים, ידוע מאוד מה שכתוב ברמב"ן בהקדמה לפירוש התורה, שהקדוש ברוך הוא בורא העולם הסתכל באורייתא וברא עלמא. בורא העולם הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה, כל התורה, יש בידינו קבלה של אמת, זה לשון הרמב"ן, שם באותה פתיחה. יש בידינו קבלה של אמת, שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה כולה היא שמות. באופן שלמעשה כל הבריאה כולה היא בריאה שהיא התגלות שמותיו. זה בעצם עניינה של הבריאה. הבריאה כולה היא כביכול כל פעולותיו יתברך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, משה, גם זה ידוע, זה כתוב במדרש בפרשת שמות, משה רבינו כשהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אם אתה שולח אותי וישאלו אותי מה שמו כביכול של בורא העולם, מה אומר עליהם, מה אני אענה להם? כתוב על זה בחזל שהקדוש ברוך הוא ענה לו ואמר, שמי אתה מבקש לידע? לפי מעשי אני נקרא. כשאני עושה כך, זאת אומרת פעולה כזאת, אני נקרא בשם כזה. כשאני עושה פעולה כזאת, אני נקרא בשם כזה. כך שכל פעולה מפעולותיו יש לה את השם שלה. כל פעולה היא גילוי אחד משמותיו. כיוון שהבריאה כוללת את כל פעולותיו יתברך, זאת אומרת שהבריאה כוללת את כל שמותיו יתברך, וזה כל התורה כולה. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך. עכשיו, יש יסוד חשוב שמגלה את זה הרב האריז"ל, וזה מתגלה הרבה דווקא במגילת אסתר. צירוף שמות, זאת אומרת צירוף שם, ומדובר כאן בעיקר על צירוף שם הוויה. שם הוויה זה שם בעצם נוסיף מילה אחת של הסבר כדי פשוט להבין. כל השמות כולם הם שמות שיש להם תוכן. יש משמעות לשם. שם הוויה, אז כמילה, המילה הזאת חסרת משמעות. כמילה זאת לא מילה. זה צירוף אותיות. זאת לא מילה. אבל אם שם שכל עניינו זה צירוף אותיות, אם בצירוף אותיות עסקינה, אז האותיות יכולות להצטרף בכל מיני צורות. אז יש הרבה צורות לצירוף. ולכן, כמו שידוע, כל אחד יודע, היום זה מודפס בכל הסידורים, למשל. יש 12 צירופים לשם הוויה. וכל צירוף מאותם 12 מאיר באחד החודשים. חודש ניסן, זה הצירוף הישר, הצירוף כמו שהוא כתוב בתורה. ישמחו השמיים ותגל הארץ. ראשי תיבות, שם הוויה כמו שהוא. הצירוף השני הוא כבר צירוף שונה. זה יוצא מראשי התיבות של המילים, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע. זה כבר צירוף אחר. אבל המילה הזאת, המושג הזה, צירופים, כל מיני צירופים, זה שייך במסוים, אנחנו רוצים את זה בעיקר, או יותר מאשר בעיקר, כמעט רק בשם הוויה. והטעם הוא משום שיתר השמות הם שמות שיש בהם משמעות. וכשמשנים את המילה, משנים את המשמעות, וזה לא זה, כן? זה מפסיק להיות. זה כבר לא המילה הזאת. מה שאין כן כאן, שהדבר הזה הוא בין כורחו, לא מילה. לא מילה, זה לא מילה בלשון הקודש. זאת לא מילה בלשון הקודש. השורש כאן הוא הצירוף של האותיות האלה. אז הצירוף יכול להשתנות. וכל אפשרויות השינוי הם כולם נקראות אחד מצירופי השם. אז מגלים לנו רבותינו צירוף השם ביושר, צירוף השם כמו שהוא כתוב בתורה, זה הצירוף הישר. הצירוף הזה זה צירוף של השפעה של קיום, השפעה של הוויה, השפעה של טוב. כשהצירוף הוא הפוך, דוגמה, המן. המן זכה, אם נקרא לזה כך. בכל אופן הוא זכה לזמן קצר אמנם, אבל הוא זכה למה שלא זכה אף אדם בעולם. הוא הגיע לשיא, הגבוה ביותר. והוא אסף את כל אוהביו ואת זרש אשתו וסיפר להם. כמו שכתוב במגילה, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ועוד הוא מוסיף, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי. ולא די בזה, אלא וגם למחר אני קראו להם המלך. והוא מוסיף, וכל זה איננו שווה לי. הדבר הזה הוא כל הון דאלמה, מה שהיה לו. מה שהיה לו זה דבר שהוא, לא היה דבר כזה לאף אדם מעולם. מדובר פה על מלך מושל בכיפה על 127 מדינות, שזה היה העולם כולו, מושל בכיפה. ושם באותה מלוכה, אז האדם הזה הוא הניסה ביותר, ובפקודת המלך, כולם משתחווים לו. בנוסף לכבוד עושרו ורוב בניו, אדם שהיה לו הכל, וזה לא, אי אפשר להעריך את זה בכלל, זה לא. וכשבא אדם ואומר, והוא אומר את האמת, וכל זה איננו שווה לי. פירוש, איננו שווה לי. פירוש המילים. הדבר הזה חסר ערך בשבילי. אין אפשרות לצרף, לדמות לזה, איזשהו ערך בעולם. זה דבר שכל חלל העולם. זה שווה ממש כל חלל ידעו. כשאדם מגיע לכזה שיא, כזאת גדולה, ויש יהודי אחד, בשער המלך, הוא לא קם ולא זע ממנו. נו, אז מה? אז הוא מגלה את האמת שבליבו, וכל זה איננו שווה לי. תראו שהמילה איננו שווה לי, זה הכוונה, הדבר הזה הוא, דבר שהוא שווה פרוטה, אי אפשר לומר איננו שווה. איננו שווה זה הכוונה, אין שום ערך. לדבר כזה, שהוא הערך הגדול ביותר שאפשר להעלות על הדעת, הדבר הזה מאבד את כל הערך כולו, בגלל שיש יהודי אחד. זה מוזר, זה משונה, זה גם מפחיד. אנחנו, יש לנו עוצמה נוראה כזאת, שאנחנו יכולים להוציא את הערך מערך כביר כזה. וזה גם לא כל היהודים, זה רק מרדכי. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי לא קם ולא זע ממנו. היהודים כולם קוראים ומשתחווים כמו כולם. מספיק יהודי אחד שיקח את הערך מדבר שהוא, כפי שנראה לעין, הוא בעל ערך שאין כמותו, בעל ערך שאי אפשר להעמיד מול זה שום ערך אחר. אז כל הערך נלקח. הדבר הופך להיות דבר שהוא לא שווה כלום. לא שווה פרוטה. זה מה שהוא אומר, וזה כתוב בתורה. זאת אומרת, הוא אומר אמת, את האמת שבליבו הוא אומר. כל זה איננו שווה. מגלים לנו הסילוק הזה, נטילת כל הערך כולו, עשיית כל כבוד עושרו רוב בניו, כל אשר גידלו המלך ואסתר המלכה, וגם היום וגם מחר, כל זה, לקחת מכל זה ולעשות מזה כאפרה דארה. כשאנחנו מבטלים חמץ, מה אנחנו עושים בסך הכל? אנחנו אומרים על כל החמץ, כל זה איננו שווה לי. זה הכל. זה הכל. הדבר הזה הוא חסר ערך. זה כאפרה דארה. זה דבר שהוא לא שווה. דבר בלי ערך. זה ביטול חמץ. אז החמץ מבוטל. אז לא עוברים עליו בבל יראה או בל ימצא. כי זה דבר מבוטל. הגילוי של הביטול הזה, אז הוא בא בצירוף השם שבסופי התיבות. זה איננו שווה לי. זה שם הוויה הפוך. שם הוויה מהסוף להתחלה. זה איננו שווה לי. כ-וו, כ-יוד. שם הוויה הפוך. מגלים לנו רבותינו שכשם ששם הוויה ישר, הוא שורש כל המציאות כולה. שם הוויה כשהוא הפוך, אז הוא לוקח מהדבר הזה את כל המציאות כולה, את כל הקיום. זה פירוש שם הוויה הפוך. הפוך. הפוך זה נקרא ההוויה חוזרת. כאילו, הדברים כאילו חוזרים לשורשם. הם לא פה. הדברים מסתלקים מפה. זה הסילוק. הלקיחה של הדברים. הסילוק של הדברים. הדברים מסתלקים מאיתנו. ככה הדברים מתגלים. אז כשאסתר אומרת, יבוא המלך והמן היום, כל זה כתוב בדברי הרב. כשאסתר אומרת יבוא המלך והמן היום, זה שם הוויה כסדרו. וזה מה שנתן לו, כן, את כל מה שהוא סיפר, כבוד עושרו, רוב בניו, ואף לא הביאה אסתר המלכה, אלא משתה אשר עשת כי אם אותי. יבוא המלך והמן היום. לקחת מזה את הערך, לסלק את זה, לעשות את זה לדבר בטל, לדבר שאיננו. זה וכל זה איננו שווה לי. כביכול בורא העולם, כשהוא ברא את העולם, וכאן צריך להבין באמת יסוד גדול מאוד, מי שמבין את זה, זה מפתח להרבה הרבה סוגיות בתורה. כביכול, בורא העולם ברא את העולם בשמותיו. אבל השם, אותו שם שהוא שורש כל ההוויה כולה, אותו שם שהוא שם העצם, השם המיוחד, השם המפורש, השם. ניתן גם לצירופים הפוכים. אפשר לצרף אותו באופן לא כמו שהוא נאמר. כביכול בורא העולם צירף את זה בצורה כזאת. אבל הוא נתן לנו ונתן לנו אפשרות. עשה אותנו למדברים ונתן לנו אפשרות. לומר, אבל לומר את זה בצירוף הפוך. כביכול בורא העולם ברא בריאה שהיא טוב מאוד, בוודאי. אבל יכול לבוא אדם ולהגיד כל זה איננו שווה לי. הוא יגיד את זה עם צירוף הפוך של שם הוויה. אז הכל מתהפך מטוב מאוד לדבר בטל, לשום דבר בשבילי. שום זה כלום. זה לא דבר. מה קורה במקרה כזה? אם הטוב מאוד שכביכול בורא העולם השפיע, הופך להיות כל זה איננו שווה לי, פירוש הדבר שהטוב, הדברים מתהפכים. הדברים, כן, חוזרים. הדבר מתהפך פירוש, הדבר הופך להיות מטוב מאוד לשום דבר. אבל כביכול בורא העולם ברא את הבריאה שהיא כן טוב מאוד. אז יש אפשרות שהאדם ימצא את הטוב מאוד שלו בעובדה שהטוב מאוד ההוא בטל. כך הוא קורא את הטוב מאוד. הפוך. להבין היטב. אין לכל מערכת הרעה, אין שום בסיס לקיום. אין, זה דבר שאיננו. הרע לא קיים. הוא לא קיים, אין לו קיום. אבל כשבא מישהו ואומר על הטוב מאוד שכביכול בורא העולם ברא, האדם בא ואומר שהדבר הזה הוא רע בשבילו. זה לא טוב לי. זה לא טוב לי. זאת אומרת שהוא לוקח את הטוב מאוד והופך אותו. הפירוש של הופך אותו זה הכוונה. לי טוב מאוד בזה שהטוב מאוד הזה לא מתקיים אצלי. בקצרה, מה שאני מתכוון, מה שאני מנסה לבאר, ואני מאוד מבקש להשתדל להבין. הרע לא הגיע אלינו מלמעלה. הרע לא הגיע אלינו מלמעלה. הרע הגיע אלינו משום שיש לנו כוח להפוך את הדברים על פניהם. אנחנו יכולים לקחת את כל מה שיש, את כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ופשוט להפוך את זה לצד השני. להפוך את זה לצד השני זה הכוונה. במקום בריאה זה שום דבר. זה לא קיים. זה לא קיים, זה איננו. במקום שזה יתפס כיש האמיתי, זה בשבילי דבר בטל. אז מה שטוב לי זה העובדה שהדבר הזה בטל. זה טוב לי. אני מהפך פשוט. טוב לי מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה טוב. יש מי שאומר טוב לי שאני לא מכוון למה שהקדוש ברוך הוא ברא. אני רוצה את ההפך. לי טוב ככה. באופן, הפרינציפ של כל מה שרע בעולם זה לא משום שיש משהו חיובי שנקרא רע. הפרינציפ של כל רע בעולם זה משום שהאדם יכול, ניתן לו כוח להפוך את הטוב. כשהוא הופך את הטוב, אז הטוב נהיה רע. ממילא הרע נהיה טוב. זה פירוש שהדבר מתהפך. כשהדבר מתהפך זה הכוונה. מה שהוא כן, הוא נהיה לא. ומה שהוא לא, הוא נהיה כן. זה נקרא ההפך. כל מה שנתגלה במצרים, כל מה שנתגלה ביציאת מצרים, כל הגילוי כולו, היינו, כמו שאמרנו, מה שכולל את כל התורה כולה. בתמצית, כל התורה כולה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז נתקעו כל דברי התורה בליבנו. יכול שיבוא אדם ויגיד, זה לא בשבילי. זה לא בשבילי. אני רוצה את ההפך, ככה. אני רוצה את זה בצורה כזאת. יש פסוק בספר משלי, הפוך רשעים ואינם. מה זה מתכוון להגיד לנו? קח אדם רשע ותהפוך אותו, אז הוא לא יהיה. הוא איננו. פירוש המושג, כל קיומו זה במה שהוא הופך. אין כאן שום קיום חיובי, שום משהו פוזיטיבי, משהו שהוא של ממש, דבר קיים. מה שיש כאן זה שלילה, היפוך הדבר הקיים, וכשאני הופך את הדבר הקיים, אז המערכת מתהפכת. שוב, כשהדבר קיים, והוא קיים כמו שהוא, הוא מתגלה לנו כמו שהוא, כשהוא מתגלה כמו שהוא, אז הוא כמו שהוא, הוא טוב, וכשהוא איננו, הוא לא טוב. כשהאדם הופך את הקערה על פיה, זה מה שניתן לנו, אפשרות שניתנה לנו. ניתנה לנו אפשרות לקרוא את הדברים בצורה הפוכה. הדבר הזה מונח בעובדה שיש בין צירופים, בין הצירופים של השם, שמהם נברא העולם, יש גם צירופים הפוכים. יש צירופים שהם צירופים של שלילה, של... בזוהר עצמו כתוב, חודש האביב, זה א' ב' כסדרו, א' ב' וממשיך. חודש תשרי זה חודש הפוך. זה חודש שהוא הולך בכיוון הפוך. תשין ריש. לכן חודש האביב זה חודש של השפעה כולו, חסד, רחמים. וחודש תשרי זה חודש קשה, זה חודש של דין. דין. חודש האביב זה חודש של ההשפעה הגדולה. הכל מושפע, הכל מלא. הכל שופע קיום, הכל שופע ברכה. תשרי זה אין. רק אם זה שלך תקבל את זה, רק אם זה יגיע לך תקבל את זה. אין שפע. זה נקרא כשהדברים מתהפכים, הדברים הולכים מן הסוף כלפי ההתחלה. כשהדברים הולכים מן ההתחלה אל הסוף, זה הכוונה שזה הולך מלמעלה כלפינו, אלינו. שפע שמגיע אלינו מלמעלה. כשכביכול זה הולך מן הסוף להתחלה, אז הפירוש שהשפע נלקח מאיתה. חוזר למעלה. אי אפשר לקחת מאיתנו את מה שכבר יש לנו. אז לכן, זה בדין. אבל שום דבר לא תקבל, מה שלא מגיע לך לא תקבל. תקבל רק את מה שזכית בו, תקבל רק את מה שהוא בעצם שלך בדין. שום משהו נוסף. כך זה הולך, כשהדברים חוזרים מן הסוף להתחלה. פירוש המושג, מה שכתוב בפסוק, הפוך רשעים ואינם. זה משום שכל קיומם של הרשעים זה בעובדה שהם התהפכו. זהו הרשע. הרשע הוא שהם הפכו את הקערה על פיה, הפכו את המציאות לכיוון הנגדי, לכיוון השני. מה שמצד המציאות האמיתית איננו, זה בשבילם יש. ומה שבשביל המציאות האמיתית יש, זה בשבילם אין. זה נקרא ההפך. להפוך את הקערה על פיה. כשהקערה מתהפכת על פיה, אז היא מפסיקה להיות בית קיבול, הופכת להיות הבור ריק, וזה בהכרח ריק, כי הבית קיבול הוא בכיוון הפוך. הבית קיבול מכוון שהוא לא יכול בשום פנים ואופן לקלוט שום דבר. הבחירה שניתנה לבני אדם, כאן נמצא הסוד. הבחירה שניתנה לבני אדם זה לקרוא, כביכול בורא העולם כתב ספר, אפשר לקרוא אותו ישר ואז אנחנו מתחברים למציאות האמיתית, אפשר לקרוא אותו הפוך. אז אנחנו מתחברים בפירוש, בדיוק, למציאות הפוכה. מציאות הפוכה הפירוש, מה שמציאות באמת הופכת להיות דבר שאיננו, ומה שהוא איננו באמת הופך להיות היש. הפוך רשעים, פשוט תיקח אותם ותהפוך אותם בחזרה, אז הם הופכים להיות חסרי כל מציאות. הם לא זה ולא זה. למציאות הזאת אין להם קשר, המציאות השנייה, הרי כבר הפכתי אותה. למציאות הזאת הם לא מתחברים, לכן אינם. הפוך רשעים ואינם. הפסוק אומר, הפוך רשעים ואינם הוא בית צדיקים יעמוד. האפשרות הזאת תמיד קיימת, כי הבחירה ניתנה לבני אדם. האמת שנתגלתה. אם מקבלים אותה ישר כמו שהיא ניתנה, אז היא נתפסת, היא אמת. היא אמת, היא קיום, היא מציאות. אבל יש מי שלא רוצה לקבל את זה. יש מי שקורא את זה הפוך. אותה אמת שמגלים, היא לא נוחה, היא לא טובה לו. הוא לא רוצה בה. הוא לא רוצה בה. הוא אומר, כל זה איננו שווה לי. זה מה שהוא אומר. כשהוא אומר, כל זה איננו שווה לי, אז הדבר הזה שהוא המציאות הנפלאה ביותר בעולם, הופכת להיות דבר בטל. דבר בטל. דבר שהוא לא שווה פרוטה. חסר ערך לגמרי. יציאת מצרים את הנקודה הזאת לא סגרה. יכולים לבוא בני אדם ולומר, יציאת מצרים הייתה בשעתה. אבל המציאות השתנתה. הדברים התהפכו. הדברים התהפכו. כל מה שהיה במעמד הר סיני לא קיים יותר. כל מה שקיים זה ההפך הגמור ממעמד הר סיני. זה לא קיים. לכאן נכנס הנס הגדול, המיוחד, של ונהפוכו. ונהפוכו. המילה מי שנכנס, כבר דיברנו על זה, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, המילה מי שנכנס היא גם מילה משונה מאוד. כשמדברים על תאריכים, אף פעם לא מדברים על מי שנכנס. מי שהגיע, מי שבא, מי ש... מאיך התאיתי מי שנכנס? מה? לאן נכנס? המשמעות של מי שנכנס אדר וגם מי שנכנס אב, זה נקרא שהמאורעות האלה נכנסו לסדר העולם. הם נצטרפו לסדר העולם. חורבן הבית לא היה נס. חורבן הבית, כל הנורא שבו, שזה נכנס לסדר העולם הרגיל, הקבוע. ומה שנפלא בנס של פורים, שזה נכנס לתוך סדר העולם. יציאת מצרים לא נכנסה לסדר העולם. יציאת מצרים היא יוצאת מן הכלל. זה נס. אלה ניסים. זה קרה. אבל זה לא נכנס לסדר העולם. סדר העולם, העולם שאנחנו חיים בו, החיים הנחיים, הרגילים, החיים שאנחנו זורמים איתם יחד, מכחישים את הניסים. הם מגלים את ההפך מהניסים, כאילו. ויכול שיבוא אדם ויגיד, מה שהיה ביציאת מצרים זה דברים גדולים מאוד, אבל זה לא שווה לי. אני חי בתוך זרימה אחרת. אני חי בתוך סדר עולם אחר. זה לא נוגע לי. זה לא פועל עליי, זה לא נוגע לי, אני לא חי שם. זה העומק של מי שנכנס אדר. מי שנכנס זה הכוונה. זה נכנס לתוך סדר העולם. ובסופו של דבר לא היה שום נס. לא היה שם שום חריג מסדר העולם הקבוע. הכל היה בתוך המסגרת של סדר העולם. זה פשר אהבת הנס שרשי מדבר עליה. זה מה שרשי אומר. הדור קיבלו מימי אחשוורוש מאהבת הנס. אהבת הנס זה הכוונה. יש אהבה מיוחדת. נס שהוא יוצא מן הכלל. זה דבר מפתיע, זה דבר שהוא מדהים. דבר מרומם. אבל אני לא מתחבר לזה, אני לא חי כך. זה לא שייך לחיי. אהבת הנס, הכוונה, להתחבר ולהפוך אחד, כך החיים עצמם נחיים בצורה כזאת. זאת אהבת הנס, שבגללה קיבלנו תורה מחדש. כך שכמו שאמרנו, אלו שתי הרגליים שעליהם התורה עומדת. הרגל האחת היא יציאת מצרים. זאת הרגל, יציאת מצרים. יציאת מצרים גילתה אמת, גילתה אמת, גילתה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל עיקרי האמונה נתגלו. יש בורא, יש בעל הבית. יש מי שכמו, כמו שאמרנו, יש מי שכל אשר חפץ עשה בשמיים, בארץ, בימים, בכל תאומות. בכל, מלמעלה, בכל ארבע רוחות השמיים, למעלה, למטה, בכל מכל. זה נתגלה. אבל יכול שיבוא מישהו ויגיד, אני לא יכול לצרף את זה לחיי, שלי. חיי שלי. אני לא חי את המציאות הזאת. כך שבעצם הדבר הזה, ערכו עצום, רב, מגלה המון, אבל הוא לא שווה לי. הוא לא שלי, בשבילי הוא לא שווה כלום. כך שאני הופך את הדבר הזה שהוא בעל הערך הכביר ביותר שאפשר להעלות על הדעת, אני הופך את זה לבשבילי זה דבר בטל. לי זה לא שווה כלום. חלילה, את זה תיקן הנס של חודש אדר. מאהבת הנס, בן אדם אוהב את מה שמתחבר אליו, את מה שהוא מתחבר אליו. אהבה, כמו שהראשונים מגלים לנו, אהבה בגימטריה אחד. אדם אוהב דבר שהוא מתאחד איתו, מתחבר אליו, הוא נעשה איתו אחד. אהבת הנס. הפירוש, הנס הזה נהיה אנחנו, אחד איתנו. הגילוי הגדול של כל מה שקרה במגילה, החודש אשר נהפך להם, הגילוי הגדול הוא ונהפוך הוא, ונהפוך הוא. הכל התהפך. הכל התהפך. הכל התהפך ונתגלה שהמציאות האמיתית היא בדיוק הערך האמיתי, והיא בדיוק עצם חיינו, והיא בדיוק הדבר שאיתו אנחנו מתחברים. זה היסוד. אנחנו זקוקים ימי שמחה, מי שנכנס אדר, ימי שמחה היו לישראל, פורים ופסח. אם לא היה פורים, גם פסח לא היה. אם לא היה פורים, שוב, לא בטוח שמותר לומר את זה, אבל רק כדי להדגיש, כדי שהדברים יובנו היטב, אם לא היה פורים, אז היה יכול שיבואו בני אדם ויאמרו, כל זה איננו שווה לי. בשבילי זה חסר ערך. אני לא רוצה את זה, אני רוצה את ההפך. מה שנתגלה באדר, שאתה רוצה את ההפך, הנה ההפך. ההפך גם אומר את זה. שתי הגאולות האלו, ניסן ואדר, הן משלימות אחת את השנייה. שורש הדברים בניסן, החלות של מה שנתגלה בניסן, הצירוף של הדבר הזה אלינו, למציאותנו שלנו, שמה שנתגלה בניסן זהו הערך האמיתי שאנחנו מעוניינים בו, זה נתגלה באדר. בעצם, בעומק הדברים, אלה שתי הדיברות הראשונים שנאמרו יחד, ואנחנו שמענו אותם מפי הגבורה. שמענו אותם כמו שלא שמענו את כל דברי התורה כולה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך בארץ מצרים. זה לא מספיק. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הכוונה, אל תהפוך את מה שראית ונתגלה לך ביציאת מצרים, תהפוך את זה ותעביר את זה תעביר את זה לעבודה זרה. דבר דומה לזה כתוב בגמרא בברכות. מוכרח לקצר, כי באמת, כבר מאוחר. הגמרא בברכות אומרת, על הפסוק, אליהו הנביא בהר הכרמל, התפלל, ענני השם, ענני. שתי תפילות, ענני ועוד פעם ענני. ענני שתרד אש מן השמיים, וענני, שלא יאמרו מעשי כשפים הם. אדם יכול לומר, כל זה איננו שווה לי. כי הדבר הזה הוא חריג. הדבר הזה הוא הולך הצידה, זה לא מצטרף לחיי. זה חריג, זה לא שייך אליו. זה משהו שהוא דומה לכישוף. אני לא חי את זה. ענייני שתרד אש מן השמיים, וענייני שאותה אש שיורדת מן השמיים, תתברר כאמת לאמיתה. זאת האמת. זאת האמת. שלא יאמרו מעשה כשפים הם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תעביר את כל מה שראית, רחמנא ליצלן. אל תעביר את זה, שמכוח זה גופה, זהו כוח ההיפוך שיש ברוב, שאדם יכול לעשות. את זה גופה הוא מעביר לכוח אחר, כוח שהוא מתחבר אליו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שתי הדיברות האלה הם ביניהם הפסק. לא תרצח ולא תנאף, יש ביניהם מפסיק. שתי הדיברות האלה הם המשך אחד. כך זה בעצם זאת הנקודה שרציתי שתהיה מובנת. אדר וניסן, אנחנו זקוקים לשניהם ביחד. שניהם ביחד. ענייני שתרד אש מן השמיים, וענייני שאותה אש מן השמיים תצטרף לחיינו. תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אנחנו מצווים שמה שקרה ביציאת מצרים יצטרף לעצם חיינו. הדבר הזה קרה רק בזכות הדור קיבלו בימי אחשוורוש. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, הכוונה, אותה דיברה שאמרה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הגיע לגמר רחמנא ליצלן. עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה. זה הגיע לאיזשהו גמר. צריך היה לצרף את זה לעצם החיים. זה קרה בנס של ונהפוכו. זה גילה, זה נתגלה, כשנתגלה שבעצם זה עצם החיים. כל ערך יכול לאבד את ערכו בעיני האדם. כל ערך יהיה איזה שיהיה. ערך אחד לא יובד לעולם, מכל אדם. הערך של עצם חיה. כל דבר טוב מתבלה. כל דבר טוב נמאס. כל דבר טוב הופך אחרי הרגל, אחרי... אז הדבר הזה הוא, עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרה. החיים עצמם לא נמאסים אף פעם, לא מאבדים את ערכם אף פעם. החיים עצמם זה תמיד הדבר היקר ביותר, החשוב ביותר, הנערך ביותר, השווה ביותר. כשהמן אומר בכל זה איננו שווה לי, זה הכוונה. יש כאן משהו, מישהו שפגע. כל הכבוד הגדול, אין לו את זה. זה לא מצורף לעצם חייו. זה לא הוא. יש מישהו שלועג לו. יש מישהו שצוחק ממנו. יש מישהו שלא מחשיב את זה בכלל. אז כל זמן שההוא חי, אני לא יכול לחיות. זה מה שרצינו לבאר. תן לחכם ויחכם עוד. השם יעזור לנו, באמת, שנזכה לעמוד על שתי רגליים בצורה איתנה, גם על יציאת מצרים וגם על הניסים של חודש אדר.